רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
כימאים, פיזיקאים, מהנדסי כימיה, מכונות, חומרים ותעשייה וניהול, אינטל רוצה אתכם. ענקית הטכנולוגיה העולמית וחברת ההייטק הגדולה מגייסת לשורותיה מהנדסים ממגוון תחומים, גם בעלי ניסיון וגם בוגרים טריים בתחילת דרכם המקצועית. אינטל נמצאת בחזית הטכנולוגיה בכמעט כל תחום, מתקשורת ומחשוב ועד בינה מלאכותית ורכבים אוטונומיים. מפעל השבבים של אינטל בקריית גת הוא המפעל המתקדם והגדול ביותר של אינטל ובעולם בכלל. כאן עושים היסטוריה בקנה מידה עולמי. למידע נוסף על המשרות הפתוחות, חפשו אינטל דרושים בגוגל.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים עסקים.
האדרנלין הזה של לבנות משהו חדש מאפס, אני פשוט בחור לזה, זה חיידה. הדרך הכי טובה להניע אותי לעשות מעשה או להקים סטארט-אפ זה להגיד לי שזה בלתי הגיוני ולא מעשי. וזה בדיוק המקום שבו אני מנסה להסתער. האמת היא, עם כל סטארט-אפ, גם אלה שהצלחתי איתם, היו הרבה מאוד רגעים שבהם אמרתי לעצמי, זהו. ואתה מתעורר למראה בבוקר וממשיך. בגלל זה אני אומר, זה איזשהו משהו כמעט לא רציונלי. כשהכל רגוע, אני אתפס על הגירות. למשל, אני לא יכול לצאת לחופשות. כל חופשה שלי כמעט עד היום הייתה חופשה שאני באמצע אומר לכולם, תודה, שלום, וחוזר לעבוד. הזמנתי נעליים טבעוניות מאמזון, ומשהו שם היה חשוד, היה שם כיתוב סיני, ואז קשרתי לדיסטריביוטר, ואחרי זה הגעתי ליצרן, והסתבר שהדבק בנעליים היה עשוי מעצמות של חזירים. באותו יום החלטתי שאני מקים מקום כזה, שמאפשר לאנשים טבעונים, כאנשים שרוצים להיכנס לטבעונות, לקנות הכל.
עושים עסקים.
שלום, אלון אוכברג.
שלום וברכה.
ההגדרה יזם הייטק סדרתי, זו הגדרה שמגדירה אותך, אתה חושב?
האמת היא שכן. חלק גדול מהאישיות שלי נגזר ומושפע ומשפיע על העניין הזה של היזם הייטק סדרתי, כן.
עכשיו, זה יזם הייטק סדרתי או שזה מתחיל קודם בכלל מהמילה יזם?
כן, אתה צודק. יש פה שני דברים שבעצם הם אוברלאפינג, כאילו חופפים. העובדה שאני יזם זה ש... בגלל שיש לי הפרעת קשב ריכוז מאוד מאוד חמורה מגיל מאוד צעיר כמובן, אז הייתי צריך למצוא דרכים מאוד מקוריות לעשות דברים שאחרים יכולים לעשות אותם בשלווה, אני הייתי עושה אותם בדקה ה-90, ובגלל שאני מאוד תחרותי הייתי צריך לעשות את זה גם מצוין. ולכן הייתי מאוד מאוד יצירתי בדרכים שבה אני מתייחס ללימודים ולכל דבר אחר בחיים שלי. תמיד אני חושב מחוץ לקופסה ולפעמים המגרש שזה רק מחוץ לקופסה. אז זה כאילו בקטע של היזמות, כלומר כל דבר אני אחפש דרך חדשה לעשות אותו.
אתה בן 56, נכון?
כן.
וכמה שנים אתה בדבר הזה שקוראים לו הייטק, בטח עוד לפני שבכלל קראו לו הייטק בישראל.
לגמרי, כן. קודם כל למדתי בהנדסאים. הנדסאים בזמנו היה רק, זה היה מאוד טכני, שלחו אותי להנדסאים, חשבו שאני טוב וריאלי, ומצד שני הייתי תלמיד מאוד בעייתי, בגלל הפרעת הקשב והריכוז. אז אמרו, אולי יאתגרו אותי יותר במסגרת הלימודים, זה יצליח, מה שלא הצליח. ואז התקבלתי לתלפיות, והתחלתי את המסלול, ובתוך תקופה קצרה הבנתי שזה לא מתאים לי, מסגרות, זה לא מתאים לי, מכל מיני סיבות, ועכשיו דווקא בבת הקטנה שלי בצבא, אני לומד ממנה את הדרך שבה עוברת הצבא, אני לומד שבעצם אני גם כן לא התאמתי למסגרות באותה תקופה, ועדיין אני לא מתאים למסגרות. ושסיימתי את הצבא, למדתי הנדסה, ומיד שסיימתי את הלימודים, הקמתי את החברה הראשונה שלי, מודוס, שהייתה בעצם חברה שעשתה CRM הרבה לפני שהאקרונים הזה בכלל נוצר. ואז, שוב, אין לי שום, לא הייתה לי זיקה עסקית אז, ולכן לקחתי משכנתה שנייה על הדירה, ומימנתי את הסטארט-אפ. ובתוך תקופה יחסית מאוד מאוד קצרה, בגלל שהיינו מאוד חדשנים, אז הפכנו למערכת ה-CRM הכי דומיננטית בארץ, מכרנו לקופות חולים, וחוגלה, ואוסם, ואלית, ושטראוס, ומפעלי נייר, ו... מצד שני הבנתי שהרכבת במובן הזה, בארצות הברית למשל כבר יצאה מהתחנה, כי יש חברות מאוד מאוד גדולות שעושות את זה.
זה אומר שבמסקנה מבחינתך שצריך למכור את זה?
כן, שאם אני רוצה להצליח בעולם, אני צריך לבוא עם משהו שהוא חדשני ביחס לעולם. ובתחום ה-CRM, שזה אמנם היה בחיתוליו, אבל כבר היו חברות מאוד מאוד גדולות, ביניהם סיבל וסאב וכל מיני כאלה, אורקל, וכבר הבנתי שבעולם אני לא אצליח למצוא את מקומי. ולכן מכרתי את החברה פה בארץ לנס, ב-99, והקמתי חברה בארצות הברית, בבוסטון, שהייתה בין החמש החברות הראשונות בעולם שעשו קלאוד או סאס.
כן, ואז... רגע, אבל בואו נחזור רגע למודוס, מכרת אותה בגלל המסקנה שהגעת אליה, אבל היית מגדיר גם את המחירה הזאת כאקזיט?
לחלוטין. מכרתי את החברה, ראיתי בזה הזדמנות. נס עשו בזה לברג' פה בארץ, כי הם פעילים בעיקר בארץ, באותה תקופה הם היו פעילים רק בארץ, הייתה איזושהי קונסולידציה של הרבה מאוד חברות, שהם קנו בטח 6-7 חברות, אנחנו ביניהם, וזהו, ואז...
שאנחנו עם אקזיט, פורסמו המספרים?
לא, לא, לא פורסמו, חברה פרטית לחלוטין, רק אני הייתי בעל המניות, רק אני...
אבל זה הפך אותך באותו רגע לאיש עמיד?
כן.
איש עמיד שזה אומר מה שיש?
לא במונחים של היום, לא במונחים של עשרות מיליוני דולרים, אבל כן.
איש עמיד שזה אומר שעכשיו יש לי כסף מצד אחד, וגם יכולת לקחת את הכסף הזה ולנסות לפתח דברים נוספים שאני מאמין בהם.
זה בדיוק מה שעשיתי, לקחתי חלק ניכר מהכסף הזה ושמתי בחברה החדשה בנטאוס. בהתחלה השקענו כמה מיליוני דולרים, ואחרי זה גייסנו עוד משהו כמו 20 מקרנות בחול. ואז עברתי לבוסטון עם המשפחה, והאמת היא שהחברה גדלה מהר מאוד, זה היה בתקופת הבועה. הגענו בשנת 2000 מחירות של 6 מיליון דולר, זה די מדהים בשנה שנייה. היינו ממש ראשונים, נלחמנו כתף אל כתף מול salesforce.com בזמנו, רק הם גייסו משהו כמו 60 מיליון דולר ואנחנו רק 20, ולכן שהתפוצצה הבועה ב-2001, אז כבר לא יכולנו לגייס כסף, עשינו management buyout, ובסוף מכרתי את החברה ב-2003, לחברה בחוף המערבי. גם משהו שהכניס לי כסף, אבל חזרתי לארץ, חיפשתי מה לעשות. ואז עלה לי הרעיון של החברה השלישית שלי, פרוליפיי. שהחברה השלישית הייתה בעצם החברה הראשונה בעולם שעשתה שימוש מסחרי בדיפ לרנינג.
אוקיי, דיפ לרנינג
AI, בדיוק, artificial intelligence. אני כתבתי חלק נכבד מהקוד.
רגע, בוא תפרט את זה יותר, כי לא כל המאזינים שעכשיו שומעים אותנו.
מבינים מה זה artificial intelligence. מחשב שלומד בכוחות עצמו בעצם. תוכנה שבעצם אתה מזין אותה בהרבה מאוד נתונים לכאורה אקראיים, והיא מוצאת את הקשר בין הנתונים האלה, ומצליחה ליצור גם לבנות תבניות של התהליכים שקורים, וגם למצוא אנומליות. בתהליכים שקורים. כלומר, אתה מזין הרבה מאוד נתונים לכאורה לא קשורים, ואתה מקבל תובנות על מה שקורה בארגון.
זאת אומרת, זה בינה מלאכותית קלאסית.
לא, זה בינה מלאכותית, אבל זה הדור הבא של הבינה המלאכותית, כי חלק גדול מהבינה, בעצם זה נגזרת של הבינה המלאכותית, כי בינה מלאכותית, חלק נכבד מהפעמים, ב-AI למשל, אתה צריך להגדיר בעצם מה המשמעות של כל נתון, בשביל שייכנס לתוך התהליך העיבוד. בדיפ לרנינג בעצם אתה זורק את הנתונים שהם לגמרי גולמיים, אתה לא מאפיין אותם, והמערכת באופן אוטומטי מוצאת את הקשר בין הנתונים השונים, מוצאת את התבניות השונות.
סיפרת על כמה סטארט-אפים שיזמת, שהקמת. אני רוצה להבין איך מתחיל בכלל הרעיון הזה להקים סטארט-אפ. מאיפה מגיעים הרעיונות ולמה ללכת דווקא על תחום כזה או תחום אחר? נגיד עכשיו, אחרת את החברה, יש לך כסף, אתה רוצה להקים סטארט-אפ. איך זה עובד? המקום שממנו, דווקא התחום הזה, זה הסטארט-אפ שאני הולך להקים.
שאלה מעניינת. תראה, המעבר ממודוס לנטאוס היה מאוד טריוויאלי, מכיוון שכבר כשהייתי במודוס, הבנתי בעצם את החשיבות של במקום להתקין תוכנה on-premise, בעצם שחברה יכולה לזכור, כמו היום עם כל הסאס, כל הסיילספורס, כל אלה, שאתה לא צריך להתקין אצלך את התוכנה, אתה יכול להשתמש ב-pay as you go, ואתה לא צריך לקנות, שוב, אני טבעוני, ולכן אני לא אוהב את המטאפורה הזאת, אבל אתה לא צריך לקנות
פרה בשביל כוס חלב,
בדיוק. ויש איזה יתרונות עצומים. עכשיו, באותה תקופה זה היה מאוד חדשני, ושבאנו לארגונים ואמרנו, בוא תתקינו את המערכות, אנחנו בעצם נתחזק לכם את המערכות, אז הייתה התנגדות עצומה מצד ארגונים גדולים, שאמרו, זה המידע הכי רגיש של החברה שלנו, אנחנו נשים באיזשהו ענן, ואז הוכחנו להם שבעצם בהרבה מאוד מקרים המידע הרבה יותר שמור אצלנו. המעבר ממודוס לנטאוס היה מאוד טריוויאלי, כי בעצם הבנתי את תחום ה-CRM שכבר איחרתי אותו, מצד שני מצאתי את הצורך החדש במערכות קלאוד כאלה. אז באופן טבעי הבנתי בעצם את הפוטנציאל העסקי פה, את הצ'אלנג' הטכנולוגי, וזה, עכשיו אחד הדברים שמאפיינים אותי, ואני חושב שכל חברה יגידו את זה עליי, שתמיד הדרך הכי טובה להניע אותי לעשות מעשה, או להקים סטארט-אפ, זה להגיד לי שזה בלתי הגיוני ולא מעשי. וזה בדיוק המקום שבו אני מנסה להסתער. אז באותה תקופה, הצ'אלנג' הטכנולוגי, כמו גם הצ'אלנג' של הדפלוימנט, היה אולטימטיבי מבחינתי, וזאת הסיבה שבחרתי לעשות את זה. הסטארט-אפ הבא, את פרוליפיי, גם שחזרתי לארץ, חשבתי על הרבה מאוד רעיונות, ואני מסוג האנשים שנכנס לאמבטיה ורוצה עם שלושה רעיונות לסטארט-אפ. ושיש לי איזושהי דרך יחסית מתודית שבה אני בוחן את הרעיונות, גם ברמה הטכנית, גם ברמה של ה-competitive landscape, מי קיים בשוק, מה ה-challenges הטכנולוגיים, מה ההזדמנות העסקית.
אני רוצה אותך שנייה, זאת אומרת, אתה יושב עם עצמך, אם זה באמבטיה, אם זה בשירותים, אם זה, אני לא יודע איפה, ואתה אומר, יש פה איזה משהו, זה רעיון שיכול אולי להצמיח איזושהי חברה שיהיה לה התכנות עסקית, אני מדבר על זה עוד שתי דקות, ומשם זה מתקדם, זאת אומרת, זה לא שאתה אומר, נגיד, יש יכולה לו דרך אחרת, אני סטארט-אפיסט, בואו תביאו לי
פיצ'ינג
של רעיונות, ובזה אני אבחר ובזה אני לא אבחר.
זה התבנית של האישיות שלי באופן מאוד מאוד ספציפי, תמיד הקמתי את החברות בגפי, ותמיד הקמתי את החברות על בסיס רעיון שהיה לי, כלומר שמעתי הרבה מאוד רעיונות, יכול להיות שגם עשיתי סינתזה על רעיונות, וגם תמיד הדרך שלי לעבוד על מיזם חדש, יש שתי דרכים, אחת דרך זה בעצם ללמוד את כל מה שקיים בשוק, ואז להגדיר את המערכת שלך. אני תמיד הסתכלתי על הבעיה, וניסיתי למצוא על זה פתרון, בלי להסתכל מה קורה בשוק היום, כי הייתה תחושה שאם אני אסתכל מה קיים בשוק, ברמה הטכנית או ברמה של האפליקטיבית, אני אבנה איזשהו קולאז', איזשהו שעטנז של דברים, שלא יהיה לו קוהרנטיות, שהוא לא יהיה חזק מספיק. כלומר, תמיד חשבתי על הרעיון, מצאתי את הפתרון, רק אחרי שפיתחתי אותו בראש, או על נייר, או אפילו לפעמים גם פיתחתי את הפיילוט עצמו, את המוצר עצמו, שהוא POC שלו, רק אז הלכתי לראות מה עושים האחרים, וראיתי אם פספסתי מה שאני יכול להוסיף, אבל תמיד היה חשוב לי מאוד שאת הרעיון הבסיסי לפתח יחסית בוואקום. הבנתי שיש בעיה מאוד ברורה שזקוקה לפתרון, לפעמים גם הבעיה הייתה way ahead of the curve, כלומר, לחשוב על מערכות CRM, העובדה שלא היו מערכות CRM, זה לא היה חוסר בשוק. אני באתי עם הרעיון של בעצם לחבר את הסיילס ואת הסרוויס ואת המרקטינג לתוך מערכת אחת, וכל מי שעשיתי לו פיץ' של הרעיון אמר לי שזה מגוחך, כי לעולם לא אצליח לשבור את החומות הטכניות והמנטליות בין הארגונים האלה.
עכשיו, איך אתה יודע, נגיד שעולה לך רעיון נפלא, איך אתה יודע שבאותה שניית בדיוק שאתה מתחיל לגלגל את הרעיון ולהתלהב ממנו ולהידלק עליו, לא יושבים עכשיו עוד, לא יודע, 5, 10, 100 אנשים באמבטיה בדיוק לא כמוך, וכבר לא זה חושבים על זה, שלי. או יותר מזה, שהם כבר לא עכשיו, אלא לפני שנה הם כבר עשו את זה, ובעודך מדבר עם עצמך על הרעיון, הוא כבר בשלבים הרבה יותר מתקדמים של פיתוח, במקום אחר לגמרי.
זאת הנחת העבודה שלי שזה מה שקורה. כלומר, הנחת העבודה שלי היא שאני לא מזהה צרכים שאחרים לא רואים. בגלל שאני כבר עשרות שנים בתחום, אני מצליח לזקק את היתרון היחסי שלי, והיתרון היחסי שלי הוא בעצם העובדה שאני מצליח לזהות את הבעיה כמו הרבה מאוד אחרים. אני פועל מאוד מאוד מהר. כלומר, הדרך שלי להגדיר את הבעיה בצורה יחסית שונה מהאחרים, לגייס איזה כסף, לגייס איזה צוות ולרוץ, היא שוב היתרון היחסי המובהק שלי. עכשיו, הנחת עבודה שלי שיש עוד צוותים כאלה, הנחת עבודה גם שבהרבה מאוד מקרים, יש מקום יותר לסטארט-אפ אחד. דרך אגב, הסטארט-אפ הרביעי שלי דווקא, שהתעסק בווידאו סינכרוניזיישן, תכף אני אספר על זה, דווקא שם הייתה בעיה שהיינו לבד. וסטארט-אפ קטן בישראל, שגייס כמה מיליוני דולרים בודדים, לא מסוגל לשנות את התפיסה בשוק. לא מסוגל לחנך את השוק. ולכן התרסקנו, כי מה שעשינו ב-C2, קראו לחברה, זה בעצם אפשרנו באותה תקופה להעלות סרטון של ג'יגה או 10 דקות ג'יגה שצילמת, היה לוקח שעות רבות. אז הרעיון היה בעצם שאתה שולח לינק לצד שני, אפילו מסמארטפון מאחד לשני, ומיד מתחיל לראות את הוידאו יחד עם אנשים אחרים. כלומר, במקום להעלות את הוידאו שעות ואז לשתף אותו, זה נמצא על הטלפון שלך, על המחשב שלך, אתה שולח לינק, ומיד הצד השני מתחיל לראות אותו, מסונכרן לחלוטין. ויש לזה הרבה מאוד אפליקציות. אבל עדיין, רוב האנשים בעולם, שהיה להם קובץ גדול של מאות מגה, או ג'יגה, או whatever, לא חשבו על האפשרות לעשות את זה. הם מיד הלכו לחפש פתרונות של לעשות אפלוד. ובגלל זה, אני חושב, אחת הסיבות שנכשלנו, זה שלא הצלחנו לחנך את השוק.
מה הדבר החשוב ביותר בדבר הזה שקוראים לו סטארט-אפ?
תשובה שהיא די ברורה בנושאים האלה, שוב, בגלל הרבה מאוד שנים שאני בתחום, ואני עושה מנטורינג להרבה מאוד אנשים, ושהשקעתי בהרבה מאוד סטארט-אפים. אני חושב שרעיונות יש מיליון. רעיון אין לו כמעט שום משמעות. מה שמוביל אותנו לצוות והאקסקיושן. כלומר, ראיתי הרבה מאוד רעיונות בינוניים שצוות מסוין הצליח לבנות מהם חברה לתפארת, והרבה מאוד רעיונות מבריקים שצוות מחורבן
קבר אותם.
בדיוק. עכשיו, שני אלמנטים אישיותיים, מהותיים לדעתי בסטארט-אפ. אחד, הכי חשוב, זה הנושא של הפרסיבירנס, ההתמדה. שמעתי דווקא לא מזמן ממישהו שאת ההגדרה הזאת, ואני, שוב, אני לא מקורית שלי, זה שבעצם, אם אתה מתמיד בסטארט-אפ, שוב, אנשים חושבים שלבנות סטארט-אפ זה אתה מגיע עם רעיון, ופשוט עובד עליו שנתיים, שלוש, ועושה אקזיט. זה ממש לא ככה. זה קשיים ומשברים יומיים. זה רולר קוסטר מטורף עם עומס נפשי קיצוני, ולכן ראיתי הרבה מאוד אנשים שהם מבריקים ביכולות שלהם, ומה שגרם לסטארט-אפ שלהם להיכשל זה העובדה שהם פשוט הוצ'ו ברמה נפשית. ראיתי הרבה מאוד סטארט-אפיסטים, שוב, אנשים מבריקים עם יכולות מדהימות, שגם היו מצוינים בתוך ארגונים גדולים שעברו לסטארט-אפ שלהם, ומה שהטיש אותם, מה שקרה בעצם זה שהם הוצ'ו ברמה נפשית. עכשיו, מה שקורה זה שההנחת עבודה היא שאם אתה שורד מספיק זמן את הסטארט-אפ, בסוף משהו טוב יקרה. ובגלל זה אני חושב שהיכולת הנפשית פה וההתמדה זה הגורם הראשון במעלה.
נגיד שיש את הדברים האלה שאתה מדבר עליהם, אבל עובד עובד מוציא סטארט-אפ מדהים שעושה דבר מדהים, אבל שאולי אין לו שוק, כסף. זה לא משהו שנלקח בחשבון?
לגמרי, תשמע, ההתפקחות שלי הראה בפוליפיי, בחברה השלישית שלי, כי בעצם אני הייתי, הדת שלי, התשוקה שלי, התחביב שלי והמקצוע שלי היה טכנולוגיה. פשוט חייתי את זה באופן קיצוני. והאמת היא שבשלושת הסטארט-אפים הראשונים, הייתי, נכון שהצורך בא מהשוק, אבל הייתי יזם ישראלי טיפוסי, שקודם כל חושב על הטכנולוגיה, מתאהב בטכנולוגיה, חושב שהטכנולוגיה צריכה להיות הכי טובה בעולם, ומה שקרה בפוליפיי באמת זה שפיתחנו מנוע סינתזי, שבאמת היה ראשון בעולם, ואז חשבנו מה לעשות איתו. בפוליפיי בעצם הייתה ההתפקחות שלי, שהבנתי שטכנולוגיה זה אנבלר, וצריכים קודם כל להבין את השוק, צריכים להגדיר היטב את השוק, את הצורך, ואז לעשות reverse engineering למוצר שצריך היום. זה גם מנקה המון רעשים מהאקסקיושן, כי בעצם באקסקיושן זה נמצא באיזושהי פרשת דרכים של לאן להתקדם, יש הרבה מאוד אפשרויות אינטואיטיביות שהיית עושה, ולא תעשה אותם אם אתה חושב על המטרה הסופית. בגלל זה, מאז קוראים שני דברים. אחד, אני תמיד מתחיל מהשוק, ואז מגיע לטכנולוגיה, ובגלל זה אני, וגם אני מקפיד לא להתאהב בטכנולוגיה, אלא יש בחור מוכר, לוין מווייז, שתמיד הולך עם חולצה כזאת שכותב אליה כיזמים, תתאהבו בבעיה ולא בפתרון. ואני מאוד מסכים איתו. והיום אני תמיד מגדיר את כל הסטארט-אפ מהסוף, גם ברמה של המוצר וגם ברמה של השוק, וזה לא טריוויאלי עבורי. מה שקרה זה שבאמת בשלושה המיזמים הראשונים, אז הייתי מאוהב הטכנולוגיה. מאז, בגלל שהתפקחתי, אני תמיד מסתכל על השוק דבר ראשון, מגדיר היטב את הצורך, מגדיר היטב את ה-value chain, כי בהרבה מאוד מקרים יש צורך ויש מוצר מעולה, אבל ה-value chain או ה-supply chain לא תומכים בו, ויש אפילו כאלה שמתנגדים לו. כלומר, אם הפתרון שלך פוגע במיזמים של אנשים אחרים, או של, בעיקר שיש להם לובי חזק, אז הם יארגו אותך לא מהסיבות הנכונות. והיום אני הרבה יותר בוגר בעניין הזה.
זאת אומרת של המילה ניסיון בתחום הזה, למרות שהרבה פעמים הייטק וסטארט-אפים זה כזה עולם של הרבה צעירים לניסיון, יש משקל חשוב בתחום הזה.
עצום, ומה שיש לצעירים בקטע הזה, קודם כל ידע טכני שהוא חשוב. שוב, למרות שטכנולוגיה ברוב המקרים זה אנבלר, עכשיו כמובן אני מדבר על התוחלת, על הממוצע, יש סטארט-אפים שהתחילו עם יזמים שהם אין להם פרסיבירנס, אין להם התמדה, אין להם כוח, מצד שני מבריקים, הגיעו לי פתרון מדהים ומכרו את החברה שלהם במאות מיליוני דולרים, ויש מצבים הפוכים, אבל אני אומר, אבל בממוצע צריכים פרסיבירנס, טכנולוגיה זה לא הדבר הכי חשוב, והדבר השלישי שהוא מאוד מהותי, וזה דווקא, זה הנושא של אגו. הסיבה המרכזית או אחת המרכזיות לכישלון של סטארט-אפים זה אגו. זה אגו של יזמים.
תסביר.
הם מונעים אגו. כלומר, קודם כל זה דרייבר מטורף, אגו. כלומר, כן. אתה רוצה להוכיח וזה תורם לפרסיבירנס ול...
איפה זה מפריע?
כשיש כמה יזמים וכל אחד...
מפחד, בינם לבין עצמה
בדיוק,
אתה מתכוון.
בדיוק, בדיוק.
זאת אומרת שכל אחד, זה כמו מזכיר לי להקת רוק.
לגמרי.
אתה יודע שכל אחד רוצה אולי למשוך לכיוונים אחרים, וזה מרגיש שהוא תורם יותר והוא תורם פחות, ואני לא יודע בעצם מה אני עושה איתו פה עכשיו.
לגמרי, ותמיד יש את המצב הזה שיש, תמיד אני אומר ליזמים להסתכל בטווח הארוך, כי בטווח הקצר, למשל בהתחלה, איש האחראי על הביזנס מביא את הכסף, אז זו הבן אדם הכי חשוב, ואז הוא אומר לעצמו, בשביל מה אני צריך את הטכנולוגים? במקום לתת להם 30% בחברה או 50% בחברה, אני אמצא CTO, ניתן לו 5% ומשכורת, ואז מגיע השלב של בניית המוצר, ואז איש הטכנולוגיה אומר, בשביל מה אני צריך את איש הביזנס? בתקם ובחל מה למכור. כלומר, צריכים להסתכל על המערכות יחסים האלה לאורך זמן. זה כמו נישואין, זה מורכב, יש בזה הרבה מאוד רגשות, הרבה מאוד שוקות, הרבה מאוד תסכולים. בגלל זה סטארט-אפ זה איזשהו סיר לחץ של אמוציות, שתנאים האובייקטיביים גורמים לו להיראות כמו רולר קוסטר, ואתה בתוך הקרון הזה, יחד עם הקו-פאונדר שלך, נמצאים עדיין, אם אתם באמת, יש זוגיות לא טובה, זה מקשה על זה, ואני ראיתי המון סטארט-אפים שנסגרים בגלל העניין הזה, ובגלל זה מאיזושהי סיבה, בגלל שאף פעם לא רציתי להיות מנכ״ל, כלומר, תמיד הייתי האיש הטכנולוגי, ולא רציתי לנהל את החברה, זה גם לא הקישור החזק שלי, אז בהרבה מאוד סטארט-אפים לקחתי נשים בתור מנכ״ליות, כי אני חושב שלנשים יש כמובן אגו, אבל הוא מתבטא בצורה שונה מהאגו הטיפוסי הגברי, ואני חושב שנשים בתור מנכ״ליות זה דבר מדהים. אני חושב בכלל, כמה שיותר נשים בסטארט-אפ, זה גורם לסטארט-אפ להיות יותר בוגר, יותר מעשי.
ענייני.
בדיוק. גברים, ואני מדבר בראש ובראשונה על עצמי, אנחנו ילדותיים, אנחנו מונעים מאגו, וזה דברים שבמקרים מסוים יכולים לתרום לסטארט-אפ, ברוב המקרים הם דסטרוקטיביים.
בוא נדבר רגע על המשקיעים. ברגע שעושים סטארט-אפ צריך משקיעים, זה לא כסף, כסף של עצמך לא יכול להספיק בדרך כלל. איך משכנעים משקיעים שזה סטארט-אפ ששווה להשקיע בו?
תראה, זו סוגיה מרתקת, מכיוון שאני לא איש מחירות, אני לא סוגל למכור כלום. אלה דברים שאני בניתי בכוחות עצמי, ואני מאוד מאוד מאמין בהם. ותמיד ראיתי אנשי עסקים, אנשים שיש להם אוריינטציה עסקית יותר, שעושים מצגות מדהימות, ומאוד רהוטים, והאמת היא שקינאתי בהם, ותמיד חשבתי שהם הצליחו הרבה יותר ממני. בסופו של דבר, אני חושב שמבחינת אחוזי ההצלחה שלי בגיוסי כסף, אני כאילו גייסתי 160 מיליון דולר לחברות שלי ולקרנות שלי, ובהצלחה יחסית לא מבוטלת, כאילו יחס יחסית טוב. אני חושב שזה נובע מהעובדה שמשקיעים, יש קודם כל שני סוגים, יש את המוסדיים, שהם הרבה יותר תהליכיים לצורך העניין, ויש את המשקיעים הפרטיים שעושים את הדברים יותר מתוך אמוציה, למרות שגם אצל המשקיעים המוסדיים, בסופו של דבר זה הכל relationship ו-emotions. בדיעבד, היום אני מבין שמה שגרם לי להצליח לגייס כסף ממשקיעים, זה עובדה שקודם כל, בגלל שאני מאוד טוטלי בדרך שבה אני בונה את המוצר ולומד את התחום, אז הידע שלי היה באמת רחב מאוד. דבר שני, אני מביא המון passion, כלומר, בער במה שאני עושה. ודבר שלישי, בגלל שאני לא יש מחירות, אז בהרבה מאוד מקרים הייתי פותח את המצגות בלספר להם איפה הסיכונים, ולמה אולי זה לא יצליח. ובאיזשהו מקום, בגלל שמערכת יחסים עם משקיעים היא לאורך זמן, דווקא העובדה שהייתי מאוד גלוי ושקוף לגבי הסיכונים, נטע בהם תחושה יותר גדולה של אמון. עכשיו, יש שני סוגים של משקיעים. יש משקיעים שאתה בא להם עם תחום מסוים, והם מסבירים לך, או מרגישים שהם יכולים לתרום, והם יודעים יותר. ואלה משקיעים דווקא פחות טובים. מכיוון שההנחת עבודה היא שוב, שהיזם יודע יותר מאשר המשקיע בתחום המסוים הזה. ולכן, מה שהמשקיע רוצה לראות, זה שאתה מכיר את התחום היטב, שאתה מאוד מאוד טוטלי לגביו, ושוב, משקיעים מנוסים מבינים שההתמדה זה הדבר המרכזי, והם רוצים איזושהי שקיפות, הם רוצים, אתה יודע, אתה צריך להיות טראסטוורת, הם רוצים לך את הכסף שלהם. עכשיו, האמת היא שדווקא בחברה האחרונה שלי, תכף אני אגיע לזה, דווקא אני עושה משהו אחר בקטע של משקיעים, וזה גורם לי הנאה מרובה, זה הנושא של קראוד פנדינג.
גיוס המונים.
כן, בדיוק שזה דבר מדהים לדעתי.
אני מניח שבכל הנושא הזה שקוראים לו סטארט-אפים, החלום הוא לפתח ולעשות אקזיט, או שאני טועה.
תראה, אני מעולם לא הייתי מונע על ידי כסף. תמיד עניינה אותי הטכנולוגיה הרבה יותר מכל דבר אחר. ולא חשבתי מונחים עסקיים, והאמת היא שעד לפני עשור תמיד היו מדברים איתי על ביזנס ואחוזים וזה, והרגשתי לא נוח. אני גם מגיע ממשפחה סוציאליסטית, ולדבר על כסף זה לא דבר שאנחנו אוהבים לעשות, וזה לא עניין אותי אף פעם. לא היה לי מחסור, וזה לא עניין אותי. הטכנולוגיה בערה בי הרבה יותר. המחשבה על אקזיט, שוב, לדעתי להקים חברה בשביל אקזיט, אני אף פעם לא עשיתי את זה בשביל זה. כלומר, הקמתי חברה, לא שחשבתי להקים עכשיו חברה גלובלית בינלאומית, ותמיד למשקיעים שלי היה חשוב שנצייר איזשהו נתיב לאקזיט. כלומר, היינו צריכים להראות להם בסופו של דבר, כי שוב, ברוב המקרים זה אקזיט, אתה צריך להראות להם מי הקונים הפוטנציאליים.
כי ברגע, הרי שאתה, יש, אוקיי, יש לך רעיון טכנולוגי מדהים, אתה מסתכל מהכיוון של הטכנולוגיה, ואתה אומר, אני אעצר מוצר, יש לו שוק, נגיד, הכל בסדר, אבל אז אתה אומר, אוקיי, ואז מה יקרה?
אני חושב שהדרך הכי טובה לעשות אקזיט זה לבנות חברה בהנחה שאתה תהפוך להיות יוניקורן, שתיתן value אמיתי ותגדל ויהיה בזה איזשהו משהו הצדקה כחברה עסקית, עסקית אמיתית, ואז זה הופך להיות הרבה יותר אטרקטיבי לחברות.
אז פתאום מגיע הטלפון, או מגיע ההתעניינות.
במקרה שלי זה היה אחר, במקרה שלי, בגלל שמחרנו מערכות אנטרפרייז, אז בעצם עבדנו בסמוך כשותפים, בדרך כלל דיסטריביושן, ושותפים טכנולוגיים, ולאט לאט החברה הרוכשת הבינה שיש value עצום בלרכוש את החברה, במקום לפתח, תאמש את הדיון הזה של buy versus build, כאילו עבור החברה, ואז אומרים, יש איזשהו היגיון עסקי, ואם אתה גם, שוב, בכלל שדובר ב-relationship שיבנו לאור זמן, הם יודעים בדיוק מי אתה, יודעים בדיוק מי אתה, ואז הרכישה היחסית. בדרך כלל זה לא, לפחות לי לא קרה, שמתקשר טלפון ממישהו שלא הכרתי ואומר, אני אקנה אותך. למרות שזה קורה, בעיקר ב... עם קרנות, למשל פרייבט אקוויטי, שיכול לקנות סטארט-אפ, על, שוב, לא בגלל הסינרגטיקה עם המיין ביזנס שלה, אלא בגלל השקעה עסקית.
בגלל שזה מעניין אותה.
בדיוק.
נגיד שבאמת מגיע שלב שבו יש אפשרות לאקזיט. מתי אתה יודע שזה השלב הנכון שבו אני מוכר, או שיכול להיות שעדיף לי להמשיך לעבוד, לפתח ולחכות להצעה גבוהה יותר? ואז אתה גם הסתכן בעיבוד של ההזדמנות שאולי קיימת כרגע, שאולי לא תחזור.
אז בוא נספר הסיפור, שהיינו בנטוס בשנת 2000, אז המחירות צמחו וגייסנו הרבה כסף, ואז לקחנו את ה-EVP, את ה-Executive Vice President, והקו-פאונדר של החברה המתחרה שלנו, SalesLogix, שלא המתחרה שלנו, בעצם הייתה הרבה יותר גדולה, חברה קנדית, ובאיזשהו שלב הם נתנו לנו הצעה של לקנות את החברה שלנו ב-120 מיליון דולר. כולם סביב השולחן אמרו שזה סכום מעליב, כי בעוד שנה אנחנו נקנה אותם. את התחושה של היבריס כזאת, אנחנו מתקדמים, הם לא מתקדמים כמונו, יש לנו טכנולוגיה הרבה יותר מתקדמת משלהם, לקחנו את ה-EVP שלהם שיהיה אצלנו בחברה. ואז כמובן הבועה התפוצצה, וההצעה שלהם ירדה בצורה משמעותית, ובסוף מכרנו למישהו אחר במחיר הרבה יותר נמוך. כן, זה קורה.
זה סוג של הימור לקבל את ההחלטה אם אני עכשיו מוכר במחיר X שמציעים לי, או שאני כל כך בטוח בעצמי שאני הולך קדימה ואומר אני אמכור את זה בעוד איזושהי תקופה בהרבה יותר.
נכון, והאמת שבאותה תקופה היינו בטוחים שהוואליו שלנו ילך ויגדל, ובאמת, אילולי הבועה שהתנפצה, ובצדק, יכול להיות באמת שכעבור 3 שנים היינו שווים 2 מיליארד, והיינו קונים את החברה ההיא ב-120 מיליון דולר, אני לא יודע. המציאות היא כזו שקיבלנו החלטה בדיעבד שגויה, אני, האמת היא שאני לא מצטער על זה.
איך התחושה הזאת שבה הייתה לך הצעה נהדרת, פספסת אותה ואחרי זה הגיעו באמת מספרים אחרים, נמוכים הרבה יותר, מה התחושה?
זהו, בגלל שהנושא של הכסף לא עניין אותי, כאילו, האמת היא שאותי זה לא יטריד מעולם. אני יכול לומר לך שאת אשתי לשעבר, זה יטריד מאוד, ובמשך שנים ארוכות היא הייתה מזכירה לי את זה, ונכון, קודם כל מכיוון שאמרתי לעצמי, יהיו לי עוד הזדמנויות. ודבר שני, הייתי אז בין פחות מ-40, אמרתי, אם פתאום נופל עליי 50 או 60 מיליון דולר, זה היה משנה את החיים ולא בהכרח לטובה. אז אני לא הצטערתי על זה בשום צורה ואופן.
עצמו עיניים ודמיינו את הנכדים שלכם בעוד 50 שנה, עם האוזניות על הראש, מאזינים לסיפורם של אבות אבותיהם. דמיינו אותם שומעים על סבא, גיבור המלחמה האמיץ.
ומהר מאוד הבנו שלכבוש את ירושלים זה לא כמו לצנוח בלריש.
באו 1,200 מטוסים וחיסלו שכונה שלמה.
דמיינו אותם מגלים את סיפור האהבה הגדול של סבא וסבתא.
חשבתי, הסתכלתי, אחת הבחורות שהיום היא אשתי. הסתכלתי עליה, אמרתי, אם מוצאת חן בעיניי.
אבל ברגע שאמרתי לו, אילן, שמרתי לך מקום, זה כאילו אילן, שמרתי לך מקום בלב אצלי.
דמיינו אותם גאים באבא, איש העסקים האגדי.
זאת אומרת, הקופקסון נכנס בתקופה שאתה היית.
נכון.
ואתה ראית בו מוצר מפתח?
כן.
אנחנו בפודקאסט ישראל מאמינים שפודקאסטים הם הדרך הטובה ביותר לשמר זיכרונות משפחתיים חשובים. יש משהו בעוצמה של האודיו שמעביר רגש כמו שאי אפשר להעביר בשום צורה אחרת.
אחד מזיכרונות הילדות שיש לי הוא מהמטבח של בבי. הלביבות, לביבות גבינה שבבי הייתה מכינה.
סיפור משפחתי הוא פודקאסט דוקומנטרי על המשפחה שלכם. טובי אנשי הרדיו בישראל יראיינו את הגיבורים האישיים שלכם, יחקרו את העבר ויוסיפו קטעי ארכיון, ויתוו מההיסטוריה המשפחתית שלכם סיפורים מרתקים וסוחפים, כאלה שגם הנכדים והנינים שלכם יאזינו להם בעיניים נוצצות וישאבו מהם השראה ועוצמה לחייהם שלהם. אל תיתנו לסיפור המשפחתי שלכם ללכת לאיבוד, הדורות הבאים יודו לכם. צרו עמנו קשר ב-info@podil.net או בקרו ב-familysounds.co.il. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות, בעברית ובאנגלית.
עושים עסקים.
במערכת השיקולים, נגיד, של קמת סטארט-אפ או דברים מהסוג הזה, השיקול של היחידי הוא צועה לך או צועה למשקיעים, או לפעמים גם יש מחשבות על, לא יודע, גדולות כאלה, תרומה לחברה, תרומה לאנושות, דברים, אתה יודע, מילים גבוהות כאלה.
תראה, מה שקרה זה שקודם כל החברה החמישית שלי עשתה טלי דיאגנוסטיקה של אולטרסאונד, משהו די מרתק, ובהתחלה עבדנו עם סדר סיני בלוס אנג'לס, שנתנו שירותי אולטרסאונד עוברי לאתיופיה ואוגנדה ורוסיה וסין, הייתה תחושה של אנחנו תורמים לאנושות. בתחום הסטארט-אפים תמיד אני יושב עם, היום במקרה לא, אבל אני יושב עם שני סטארט-אפים בימי ראשון בדרך כלל, שלא עובדים בארצות הברית, ואני נותן להם שעה או שעתיים מזמני, כי יש לי תחושה שאני צריך להחזיר לבאר שממנה שתיתי כל השנים. גם ברמה העסקית והאישית, באותה תקופה, בתקופת וימדיקו, הייתה תחושה שזה מאוד נחמד להחזיר לאנושות. אחרי זה הקמתי מיזם בתחום הקנאבי, שגם כן הייתה לי תחושה של שליחות מסוימת. ולפני פחות משנתיים הפכתי לטבעוני. והקמתי חברה שנקראת ביליאן ויגנס, שבעצם זה כמו אמזון לטבעונים בארצות הברית. והאמת היא שמאז אני רתום באופן קיצוני, ואני מקדיש את חיי בשביל לטבען את העולם. והמטרות לגמרי אלטרואיסטיות, גם בביליאן ויגנס באופן ספציפי, אנחנו גם תורמים הרבה מאוד ארגוני בעלי חיים, וכל המטרה שלנו בעצם זה לקדם טבעונות בעולם. טבעונות גם בנושא של animal welfare, גם בנושא של sustainability ואקולוגיה, וגם בנושא של בריאות, אבל...
זאת אומרת, המניע שם הוא ממש לתקן את העולם, אלטרואיסטי.
לגמרי, והאמת היא שיש לי עוד כמה מיזמים אחרים, שהמחשבה היא בעצם שהבעלות שלהם תהיה בידי טראסט, ולא בידי אנשים פרטיים, כי אנחנו לא רוצים שזה יהיה מונע מכסף, אנחנו רוצים להפך שהכסף שנרוויח מהמיזמים האלה, שעשו להיות מאוד משמעותי, נוכל לתרום אותו ולהקים חברות בתחום הזה של טבעונות.
אם כבר דיברת באמת על הביליאן ויגנס, בוא תספר קצת מה בעצם עושה החברה.
תראה, כשאני הפכתי לטבעוני, אז זה היה מאוד מורכב, כי אתה צריך לעשות ריסט לרגלים שלך, מאוכל, דרך בגדים, דרך קוסמטיקה, כל דבר, ואני מאוד יסודי, אז בדקתי כל מוצר ב... את הפיין פרינט,
בדיוק, מחמירים,
בדיוק. כן. והאמת היא שהזמנתי נעליים טבעוניות מאמזון, ומשהו שם היה חשוד, היה שם כיתוב סיני, ואז קשרתי, קשרתי לדיסטריביוטר, ואחרי זה הגעתי ליצרן, והסתבר שהדבק בנעליים היה עשוי מעצמות של חזירים, והוא היה מאוד גאה בזה, כי זה, יש לזה כל מיני יתרונות, ובאותו יום החלטתי שאני מקים מקום כזה, שבו מאפשר לאנשים שטבעונים, כאנשים שרוצים להיכנס לטבעונות, לקנות הכל, כלומר מבגדים, דרך אוכל, דרך נעליים, דרך קוסמטיקה, דרך אוכל לכלבים, דרך דברים הביתה, הכל יהיה מאושר ובעצם נבדק באופן מאוד מאוד יסודי, האם זה טבעוני או לא.
זאת אומרת, זו חנות מקוונת למוצרים טבעוניים בכל התחומים.
כמו שאתה נכנס לאמזון ואתה יכול לקנות הכל, גם אצלנו אתה יכול להיכנס פנימה ולמצוא הכל.
בתחום הטבעונות.
בתחום, כן, כל הדברים טבעוניים, כלומר נעליים או בגדים, אתה...
אין דבר כזה?
לא, אנחנו ממש הראשונים בו.
באמת?
ממש ככה.
כי זה, אתה יודע, התנועה הטבעונית הרי די פופולרית עכשיו, ואני שואל איך זה יכול להיות שאף אחד לא חשב על הרעיון הדי פשוט הזה.
נכון, נכון. וקודם כל זה לא קיים, וזה בדיוק העניין, כי הפעם אני דווקא לא מתעסק בטכנולוגיה, כלומר זה הרבה יותר, זה חברה של מרקטינג, ועד לפני שנה לא הבנתי שום דבר במרקטינג. אז בהתחלה באמת בנינו, אני בניתי את הפלטפורמה, ואז שזה קל, ואז לקח לנו שנה בערך להביא את המוצרים, ואנחנו בודקים כל מוצר ומוצר וכל ספק וספק באופן מאוד מאוד יסודי, כמו שאנחנו עושים עבור עצמנו, אני רק יכול לומר לך שמעל 50% מהמוצרים שאנחנו בודקים, אנחנו דוחים כי הם לא עומדים בסטנדרטים שלנו, הם לא טבעונים. לא מזמן גילינו שחלק מסוים מהמוצרים הטבעוניים שלנו, אז הוויטמין D שמחדירים פנימה, מיוצר בסין מכבדים של חזירים, בסין חזירים זה עסק גדול, וזהו, ועכשיו יש לנו כבר מעל 300 ספקים, ומעל 6,000 מוצרים באתר,
שהוא בינלאומי.
הוא רק בארצות הברית, אנחנו מוכרים רק בארצות הברית, עוד מעט אנחנו מתחילים למכור בקנדה, ובסוף השנה נתחיל למכור גם באנגליה, אבל כשאני בחנתי את הרעיון, שוב, בגלל הלקחים שלמדתי בפרוליפייל למשל, אז הלכתי ובדקתי את השוק קודם כל, ואז גיליתי שהשוק בארצות הברית צמח במשהו כמו פי 6, שוק הטבעונים בארצות הברית צמח פי 6 בארבע שנים האחרונות, כלומר זה שוק שצומח באופן אקספוננציאלי, הצורך שם אקוטי, וזו הסיבה בעצם שעם מעט מאוד כסף ומעט מאוד שיווק, הצמיחה של החברה הוא ממש מטאור.
תגיד, אתה כל הזמן מדבר על הסטארט-אפים שקמת, ואני שומע שרבים מהם הוקמו בעצם לא בישראל. אני שואל אותך, כמה החשיבות של העניין הגיאוגרפי, איפה מוקם הסטארט-אפ?
לא, האמת היא דווקא שפוליפיי הקמנו אותה בחוץ, זה חברה רק אמריקאית. מאז כל חברה אני מקים כחברה אמריקאית עם חברת בת ישראלי, זה התבנית. אבל הפעילות של כל הסטארט-אפים הייתה בארץ, כולל ביליון ויגנס. כלומר, ביליון ויגנס פעלנו בארץ, ורק לפני 3-4 חודשים בעצם התחלתי להקים את ההדקוורטרס בארצות הברית, ויש כבר 7 עובדים בארצות הברית.
זאת אומרת, מה שאתה אומר לי שהפעילות של הפיתוח במודל שאתה מאמין בו, בהחלט וצריכה לעשות בישראל, אולי הפעילות העסקית אחר כך של החברה עצמה, צריכה להיות מבסיס אחר, אבל פיתוח הסטארט-אפ עצמו, ישראל זה המקום הטוב ביותר?
תראה, חברה טכנולוגית להקים בארץ, לדעתי זה הדבר הנכון. יש פה גם הקרבה הגיאוגרפית, גם המוזה, גם לדעתי אין שום סיבה להקים בחול. העניין הוא שהחברה שלנו, ביליון ויגנס, היא חברה שהיא בעיקר חברה שיווקית ולוגיסטית, ולכן אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד קרובים לשוק. אז העובדה שרציתי להקים אותה פה, מכיוון שלא רציתי לעבור לארצות הברית שוב, מה שכנראה ישתנה, מכיוון שהיום אני מבין שאופם דיוטי קולס, ואני צריך להיות איפה שהשוק, ואני צריך להיות שם, אז יש סבירות לא נמוכה שאנחנו נעבור ללוס אנג'לס בעתיד הקרוב, שוב, לשנה או שנתיים, רק בשביל לראות שהחברה באמת צומחת, ואז אני אמצא מנכ״ל מקומי, ואני מקווה שאני אשוב לארץ.
אבל פה המקום להתחיל, בגלל מה? בגלל המוחות היותר טובים, מה פה עדיף נגיד על לשבת בפאלו אלטו?
תראה, פאלו אלטו, שמה, יש שם תחרות מטורפת על העלויות שם הרבה יותר יקרות, מצד שני הקרבה לשוק. אני אגיד לך, עד לא מזמן, בגלל שאני מאוד אולד ואולד סקול, אני אמנתי לפתוח משרד, להביא את האנשים למשרד, יש שם באמת גם את התחושה של הצוות, גם את
הבריינסטורמינג,
את כל השיחות מסדרון האלה שהם לדעתי הן קריטיות, וגם את התחושה של להיות בשוחה ביחד עם השותפים והעובדים האחרים, יש איזה משקל עצום. עכשיו שאני מקים את החברה בארצות הברית, פתאום שני דברים קורים, אחד, וגם בתוך התקופה שהקמתי את פוליפיי בבוסטון, גם כל העובדים היו באזור בוסטון. עכשיו שאני מקים את החברה, פתאום חלק גדול מהעובדים הם צעירים, מילניאלס. ועבורם לעבוד מהבית, לא לראות משרד, אני צריך להתאים את עצמי לתרבות החדשה הזו. שוב, גם בארצות הברית הבעיה זה גם המרחבים, כלומר, יש לנו עובד מצוין באריזונה, זה עובד שיש לו איזושהי ייחודיות, בגלל זה ישראל היא טובה, מכיוון שאתה יכול להקים סטארט-אפ, שכולם יגיעו למשרד, ויש פה יתרון עצום לעניין הזה, לשהייה ביחד, לקור היתוך הזה. בארצות הברית עושים את הדברים אחרת, בגלל זה אני חושב שעבורי לפחות, זה איזשהו uncharted territory, כלומר, אני לא יודע איך אני אסתגל לחברה מאוד מאוד מבוזרת, שהיא כמעט וירטואלית, אבל אני מניח שזה העתיד. ישראל היא מאוד יוצאת דופן בעניין הזה, גם ה-value יוצאת דופן במובן הזה, שכולנו נמצאים באותו מקום. כן. יש איזה יתרונות עצומים, כי אתה יכול למצוא אנשים, מצד שני מאוד מאוד יקרים, מצד שני הלויאליות שלהם כמעט אפס, כלומר, אנשים יעברו מחברה לחברה בשביל תוספת של אבל ישראל היא מקום מיוחד מהרבה סיבות, כלומר גם הטבעונות למשל בארץ היא מאוד דומיננטית, גם הקטע הטכנולוגי, שוב יש לזה גם הרבה מאוד מגרעות, מגרעה אחת זה שאנחנו מאוד טכנולוגיים ובעצם חוטים בחטא שאני חטאתי כל חייל, זה לחשוב על הטכנולוגיה ורק אחר כך על השוק. גם אנחנו לא יודעים לעשות סקייל, זה גם דבר שאני מתעסק הרבה מאוד באלטרנטיב פרוטין, בכל מיני טכנולוגיות של בשר אלטרנטיבי, שיש פה מחקר ברמה מאוד גבוהה, חוקרים ברמה מדהימה, הקרבה הגיאוגרפית של כל המרכזים האקדמיים אחת לשנייה, ברגע שזה חוצה את גבול הרעיון ואת ה-proof of concept, אנחנו לא יודעים לעשות סקייל.
אני רוצה לדבר איתך קצת על כישלונות, בסדר?
הגעת לאדם הנכון.
והיו לך כמה, כן. מתי אתה יודע שזהו, שזה נגמר, שזה כישלון?
האמת היא, עם כל סטארט-אפ, גם אלה שהצלחתי איתם, היו הרבה מאוד רגעים שבהם אמרתי לעצמי, זהו. ואתה מתעורר למראה בבוקר וממשיך. בגלל זה אני אומר, זה איזשהו משהו כמעט לא רציונלי. כלומר, יש פה, אתה צריך להיות אופטימי ללא תקנה. בשביל, כי בן אדם אופטימי ללא תקנה, לומר, אני מרים ידיים,
אבל יש, הרי הגיע השלב שבו נאלצת להרים את הידיים.
זהו, אבל אצלי תמיד, יכול להיות שהדרך שלי להתמודד עם זה, שתמיד במהלך הדמדומים של הסטארט-אפ הנוכחי, אני כבר עובד על הסטארט-אפ הבא, ובגלל זה...
זאת אומרת, אין את הטראומה של לסגור, כי אתה כבר עם הראש בדבר הבא.
לגמרי. האמת היא שחזרתי לארץ אחרי, ב-2003 או 2004, אז הייתי כאילו במצב, אבל גם כבר היו לי רעיונות שכבר עבדתי עליהם, תוך כדי שנחשפתי עליהם, התחלתי לאבד אותם ולעכל אותם ולבחון אותם, עוד בשלהי פרוליפיי. וככה קרה בכל חברה, כלומר, אף פעם לא נוצר מצב שהגעתי לוואקום ואמרתי, אוקיי, מה אני עושה עכשיו? תמיד כבר היו לי רעיונות שהתבשלו אצלי לפני כן, ופשוט לקחתי אחד מהם והתחלתי לרוץ איתו קדימה, כך שההחלטה הייתה שהמיזם הקודם פשוט דאח לו, ואני כבר במקום אחר.
אתה כבר במקום אחר, תוך כדי.
גם.
ותגיד, הצלחה, או במקרה הזה יותר הכישלון, נגיד שסטארט-אפ מסוים, משפיע באיזשהו אופן על הביטחון העצמי שלך יזם שאומר, רגע, אולי יש לי, אולי אני לא יודע לזהות בדיוק כמו שצריך, אולי אני לא יודע לפתח כמו שצריך, זה משפיע על הביטחון העצמי?
קודם כל, התהיות האלה, אני יכול לומר לך שגם כיזם צעיר, תמיד היו לי תהיות לגבי עד כמה ההבחנה שלי וההבחנה שלי נכונים. תמיד יש לך ספקות. יותר מזה, אני, בגלל שאני מאוד אופטימי, תמיד אני מקיף את עצמי באנשים שהם devil advocates, כי... התחושה שלי זה או שהם מצליחים לשכנע אותי, וזה מצוין, או שאני הרבה יותר בטוח בטיעונים שלי. אני דווקא מאוד לא אוהב יסמנים, אני אוהב לעבוד מול אנשים שממש מתנגדים. יש את, כמו שאתה מכיר, את פוסטר סינדרום, כלומר, לכל יזם, תמיד התחושה שאומרת, רגע, בעצם אני מוכר משהו עתידי, ואני בכלל לא בטוח שזה יקרה, ויש לי ספקות שלי, וזה משהו פוסטר סינדרום זה משהו שמאוד מאוד ידוע, וכל יזם, אני חושב, מתמודד עם זה בצורה כזו או אחרת. התחושה שלי הייתה, תראה, בנושאים הטכנולוגיים היה לי ביטחון עצמי עצום, גם ביכולת לבצע, וגם ביכולת שלי לראות את ה-head of the curve, למרות שמסתבר שהשלושה מיזמים ראשונים הגעתי יותר מדי מוקדם לשוק, ולהגיע מוקדם מדי גם לא טוב. יש הבדל בין אופטימיות, והייתי מאוד אופטימי שבאמת הדברים הסתדרו, ושיש איזשהו secret sauce שגורם לסטארט-אפים להצליח, ואני לא יודע בדיוק מהו, אבל אני עושה את המקסימום, לבין הביטחון שזה באמת יצליח, לא בטוח שזה יצליח, ואני משדר את זה, עבורי הדרך היא לא פחות חשובה מהמטרה. ואני מאוד גלוי לגבי העניין הזה. ביטחון עצמי, אף פעם אני לא הייתי מלא בעצמי ולא הייתי משוכנע שמה שאני אומר זה צודק. הייתי אומר, זו דעתי, אני מושך לשם, אני פתוח לשמוע דברים אחרים, אבל יכול להיות שאני טועה. כלומר, זה נבע מאופטימיות, לא מביטחון עצמי. כלומר, זה לא אמרתי, זה בטוח מה שיקרה. האמת היא שהמיזם היחידי שדווקא אני כן מאוד בטוח לגביו, דווקא המיזם האחרון, ביליון ויגה, זה בכלל התחום הזה של הטבעונות, כי אני חושב שאם כל דבר אחר שעשיתי בחיי, זה היה יכול להתפתח לכיוונים אחרים. CRM אולי, באותה תקופה שהתחלתי עם זה, היום זה כבר עסק של 40-50 מיליארד דולר בשנה, אבל לא היה בטוח שזה יתקדם לכיוון הזה. כלומר, הרבה מאוד מזה הושפע ממה שהשחקנים הגדולים עשו בשוק באותה תקופה. כשתעסקתי ב-V-Medico, בחברה הרביעית שלי, בטלמדיסין, גם כן, זה היה ב-2010, הרבה לפני השוק, עדיין זה לא תפס. כלומר, זה עדיין, זה גדול מאוד, אבל זה עדיין לא ההבטחה שחשבתי שהיא תקרה ב-2010. דווקא לגבי שוק הטבעונות, זה משהו שאני חושב שרמת הסיכון בו הרבה יותר נמוכה. זאת תחושתי. וזה פעם ראשונה.
אם היית צריך לאפיין אב טיפוס של יזם הייטק סדרתי, איך היית עושה? זה קיים בכלל דבר כזה? מה זה אומר? הזכרת קודם את המילה אופטימי לעד, מה?
האמת היא שיש המון כמוני. אני חושב שיש בזה איזשהו משהו של אופטימיות. שוב, תראה, יש את היזמים הוויז'נרי שהם נטועים באופטימיות ונעצרים שם. אני אומר, הדבר הכי חשוב בסטארט-אפ זה אקסקיושן. ובגלל זה יזמים שמסוגלים לקחת רעיון אבסטרקטי, בין אם שלהם או בין אם לא שלהם, ולהוציא אותו לפועל, כלומר להתחיל לגבי סביבו רעיון מאוד מוגדר, להגדיר את השוק, להגדיר את הפתרון, להגדיר את הצורך, להגדיר את הדרך, לגייס לזה כסף ולגייס לזה את הצוות המתאים, שזה מאוד אינדיקטיבי, אם אנשים אתה מצליח לסחוף אחריך אנשים, כנראה שיש דברים בגו. יזמים כאלה יש פחות, אבל עדיין יש המון, אני ממש לא ייחודי בעניין הזה. יש כאלה, אתה יודע, שעשו אקזיטים בגלל הסטטיסטיקה, אז אתה יודע, אם יזם הקים 3-4 סטארט-אפים, סטטיסטית, לא בטוח שהוא הצליח להגיע לאקזיט, עובדה שאני מצלחתי למכור 2 מתוך 5, זה טוב, אבל יש יזמים הרבה יותר מצליחים ממני כמובן, גם ברמה הכלכלית. המאפיינים צריכים להיות, באמת להיות אופטימי, כי אתה הולך על משהו שרמת הסיכון בו היא עצומה. בעיקר אם אתה, יש גם כל מיני סוגים של מיזמים, מיזמים שהם יותר brick and mortar, יותר פרקטיים, ואז, אבל יש כאלה מיזמים טכנולוגיים ש... אתה צריך להיות אופטימי, זה שאתה תצליח, זה שאתה צריך לגייס את האנשים, את הכסף, זה שבאמת במרתפים לא עושים עוד 5 מיזמים, לא, 50 סטארט-אפים לא עושים אותו דבר בגרה שלהם, שאין חברות מאוד גדולות שגם עושות את זה כרגע, ושהן תצאנה עם זה, יש להם כמובן יתרון עצום. אתה צריך להיות אופטימי בטירוף, כי אתה צריך כל כך הרבה ברווזים שיהיו בשורה, כדי להצליח, שהסיכון לזה הוא נמוך. יש בזה אפילו אלמנט של הימור.
כן.
כלומר, אתה
לא צריך להיות גמבלר בשביל להיות יזם.
תמיד אני אומר, אני בלאס וגאס, אני לא נכנס לסלוט משין, ובחיים לא שיחקתי פוקר, ואני לא מהמר בדברים. אני מהמר, זה על כסף שלי, על כסף של אחרים, אבל אני מהמר על דברים גדולים, במיליוני דולרים, וזה הימור לכל דבר. נכון שזה לכאורה הימור מושכל, אבל אני מניח שגם הרבה מאוד שחקני פוקר גם אומרים שזה הימור מושכל, זה הימור לכל דבר.
תגיד, אתה עושה את זה כבר הרבה שנים, התשוקה יורדת עם השנים?
אצלי ממש לא. יותר מזה, גם מה שקרה שבעשור האחרון, בגלל שהתרחקתי מטכנולוגיה, התשוקה ירדה אצלי מעט, מכיוון שלא עשיתי דברים שהיה לי, זה לא היה טכנולוגי, ואני, טכנולוגיה זה הגרעין של חיי. בשנתיים האחרונות, הנושא של הטבעונות, כנראה בגלל העובדה שבאמת אני כבר לא מחובר לטכנולוגיה כל כך, יצר אצלי איזשהו וויד מסוים, איזשהו חלל, שעכשיו הטבעונות מילה, ומה שאני עושה עכשיו הוא בפאשן הרבה יותר גדול ממה שעשיתי כל חיי, כי כן. מעורב בזה, לא טכנולוגיה, מעורב בזה משהו שהוא רעיון גדול, ודו גוד, ואתה מגיע לגיל מסוים בחייך גם, אחרי משברים כאלה ואחרים שאתה עובר, שפתאום אתה מתחיל להבין שיש מימדים נוספים לחיים, והנושא הזה של העשייה למען הטבעונות, למען בעלי החיים, למען סוסטיינביליטי, למען אנשים אחרים, זה משהו שיש בו עוצמה מטורפת, והפאשן שלי הוא לא פחות מזה של...
וזה לא עולם שאתה מרגיש שהוא שייך לצעירים יותר, מאשר לאנשים בגילך?
זו שאלה שאני עוסק בה כבן אדם מזדקן, אני לא מרגיש...
אתה לא כזה מזדקן, בוא נזכיר, 56.
כן, אבל... ביחס הצעירים שאתה עכשיו שאתה צריך להצליח עד גיל 40 ואחרי זה אתה כבר הופך להיות סוס מת, אבל אני לא מרגיש, גם לא באנרגיות שלי וגם לא בחדות חשיבה ולא בזיכרון, אני לא מרגיש שום דעיכה, ודווקא עובדה שיש לי הרבה מאוד ניסיון וסבלנות, וסבלנות זה שם המשחק, אני לא מרגיש שזה חסרון. דווקא בתחום הזה של הטבעונות, בתחום הזה של העשייה הטוב, יש מעט מאוד צעירים דווקא. כן, הצעירים תגיד... אמונאים לידי דברים אחרים.
אוקיי, תשמע, אנחנו צריכים לסיים, ואני אשאל אותך את השאלה האחרונה, אם אתה צריך להגיד מה הטיפ החשוב ביותר שאתה יכול לתת לסטארט-אפיסט מתחיל.
השאלה היא מה בן אדם מתאים להיות סטארט-אפיסט. זה העניין. אין פה עניין של אינטליגנציה, ואין פה עניין של... יש פה עניין של התאמה לסוג מסוים של דרך עבודה וחשיבה, וטלטלה ועומס, ולחץ וסטרס, שהוא... יוצא דופן. מחד, מאידך אבל הסיפוק והאדרנלין הוא יוצא דופן גם. כלומר, אני לא יכול לעשות שום דבר אחר בחיי, ויזם צריך לשאול את עצמו האם באמת אדרנלין זה מה שמושך אותו, כי אם לא, אם הוא לא יכול לעמוד בתקופות ארוכות מאוד של אדרנלין מאוד גבוה, זה לא כדאי ללכת לשם. וזה גם מאוד מאוד טראומטי למשפחה, בקיצור, צריכים אופי מתאים לזה, זה חיידק.
אלון אוכבר, היה תענוג לדבר איתך. תודה רבה.
תודה רבה.
עושים עסקים. לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.